ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מראש העמוד. לפני שנקרא את המשנה, נפנה לשוליים, יש לנו כותרת נושא, וכתבנו דיני קודשי עובדי כוכבים. כלומר, גוי עובדי כוכבים שהתנדב להביא קורבן בבית המקדש. המשנה, קודשי עובדי כוכבים אין חייבים עליהם משום פיגול, נותר ותמי. והשוחתן בחוץ, כלומר מחוץ לעזרה, פטור, דברי רבי שמעון. רבי יוסי מחייב. תנו רבנן, קודשי עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין. הביטוי הזה מופיע בהרבה גמרות, ראינו את זה לא מזמן גם פה. לא נהנין, כלומר מדרבנן אין להנות, אבל מדורייתא ולא מועלין, אין איסור מעילה, אותו איסור שקיים אצל קודשים של ישראל, האיסור להנות תנה אישית. האיסור הזה שמחייב, אגב, הבאת קורבן, מי ששגג בוודאי באיסור מילה חייב להביא אשם מעילות. אבל לפי התנא קמא פה, רבי שמעון, ששמו יופיע עוד מעט, אין איסור מילה מדורייתא בקשר לקודשי עובדי כוכבים, ואין חייבים עליהם משום פיגול, נותר ותמי, ואין עושים תמורה. כלומר, אם לוקחים את הקורבן שהגוי הקדיש ומעמידים אותו אצל בהמת חולין ואומרים הרי זו תמורת זו, אני קורא לזה לשכפל את הקדושה של הקורבן על אותו בהמת חולין, זה לא יתפוס. אין עושים תמורה ואין מביאים נסחים. כלומר, גוי לא מתנדב להביא קורבן יין שמנסים אותו אגב במזבח, בניגוד כמובן לישראל שיכול להתנדב יין. אבל שוב פעם, אנחנו מדברים על הבאת נסחים בפני עצמן, אז כתוב פה אין מביאים נסחים, אבל קורבנן טעון נסחים, דברי רבי שמעון. אבל הקורבן שהם כן מתנדבים להביא חייב ללוות אותו קורבן את הנסחים. אמר רב יוסי, רואה אני בכולן להחמיר, שנאמר בהן לשם. הפסוק אומר לשם, זה כולל גם קודשי עובדי כוכבים, אז כל הדינים שתקפים אצל קורבנות ישראל תקפים גם אצל קורבנות של הגויים. במה דברים אמורים? בקודשי מזבח. המשפט הזה, רש"י אומר, זה לפי התנא קמא, זה חוזר לתנא קמא. הוא אמר שאין מועלין בקודשי עובדי כוכבים. זה נכון בעניין קודשי מזבח, אבל בקודשי בדק הבית מועלין בהן. אבל אם הגוי הקדיש משהו לאוצר בית המקדש, שאנחנו מכנים בדק הבית, כספים שמיועדים לצורכים, כל הצורכים האחרים חוץ מעבד קורבנות, אז מי שהקדיש לאותו בדק הבית, מי שנהנה הונה אישית מזה, עובר על מילה. כלומר, אדם יכול להקדיש מכונית לבדק הבית, אז מי שעושה סיבוב באוטו הוא עובר על מילה. לא נהנים ולא מועלים, זה מה שראינו פה בביתה בעניין קודשי עובדי כוכבים. הגמרא מסבירה לא נהנים מדרבנן, מה שאמרנו מקודם, שהאיסור להנות זה רק איסור דרבנן, כי מדורייתא אין עבירה במי שנהנה מקודשי עובדי כוכבים, אבל מדרבנן לא נהנים ולא מועלים. אבל, שוב פעם, אין איסור מילה בקודשי עובדי כוכבים. שוב פעם, לפי רבי שמעון. ואיך הוא הגיע למסקנה הזאת? תגמר מילה חטא חטא מתרומה. יש פה גזירה שווה בין פרשת מילה לפרשת תרומה, לענייני תרומה. ובתרומה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים. ואין חייבים עליהן משום פיגול נותר ותמי. ראינו את זה במשנה וגם בברייתא. מי טיימה, למה על קודשי עובדי כוכבים פטורים מכל הדברים האלו? תשובה, דעתי פיגול, הדין פיגול לימד אבון אבון מנותר, מגזירה שווה בדרך המילה אבון, ועתי נותר חילול חילול מטומאה. אנחנו יוצרים מין שרשרת של גזירות שווה, ובטומאה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים. ואין עושים תמורה, מהי טעמה? אז שלב ראשון בניתוח של הדין הזה, דאיתקש תמורה למעשר בהמה. ומעשר בהמה איתקש, לשון הקש, למעשר דגן. ובמעשר דגן כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים. אז השרשרת שיצרנו שוב פעם, מעשר דגן בסופו של דבר הוא שכתוב אצלו בני ישראל, הוא מלמד על מעשר בהמה, ומעשר בהמה מלמד על תמורה. שואלת הגמרא, וכי דבר הלמד בעקש חוזר מלמד בעקש? שאלה כזאת ראינו בעבר בעניין חוקי או משפטי תורה שבעל פה, איך לומדים דבר מדבר. אז יש המידות שהתורה נדרשת בהן, כולל גזירה שווה, הקש, קל וחומר, בניין אב וכולי. אז בין החוקים האלו יש הגבלות, האם אני יכול ללמוד דבר שעצמו נלמד בהקש, נגיד תחום ב' שנלמד מתחום א' בהקש, ואז אני רוצה ללמוד תחום ג' מתחום ב' גם כן בהקש. אז הגמרא שואלת, האם ניתן לעשות את זה? הגמרא עונה, מעשר דגן חולין הוא. לא אמרנו לפני דקה, אבל ההגבלות במה אפשר ללמוד זה מזה קיים בעיקר בתחום קודשים. והגמרא פה מתרצת, מאחר שמעשר דגן שהוא המקור של הדברים, הוא תחילת השרשרת והוא המלמד, מעשר דגן מוגדר כחולין. אניחא, התשובה הזאת נוחה למען דאמר בתר מלמד אזלינן. כשבוחנים המשפטים או החוקים האלו, ללמוד דבר הנלמד, ללמוד מן הלמד, ואתה מגדיר את השרשרת הזאת כתחום חולין בגלל שההתחלה הייתה חולין, זה בסדר. אלא למען דאמר בתר למד אז לינן, אבל אם אתה מדגיש את התוצאה או נגיד ההמשך, לא המקור אלא ההמשך, הלמד פה, הלמד היה מעשר בהמה שהוא נלמד ממעשר דגן. ואם מדגישים את הלמד כדי לבחון התחום, האם אנחנו בתחום חולין או תחום קודשים, יש מדמר שאומר שלא מדגישים לשם זיהוי המלמד אלא הלמד. מה יקרה למימה? כי פה השלב האמצעי, הלמד היה מעשר בהמה, זה כבר קודשים, זה כבר קורבן. אז איך ניתן, אז השאלה חוזרת, מי טיימה אמרינן שאין עושים תמורה, אלא הגמרא ממשיכה שלב השני, מעשר בהמה חובה שאין קבוע לזמן הוא. וחובה שאין קבוע לזמן, זאת אומרת, בניגוד לקורבנות שמביאים אותם בחגים, או קורבנות שמביאים אותם יום-יום כחובה, המעשר בהמה, אין זמן קבוע לו. מתי שאדם מפריש את המעשר בהמה, והוא מחליט להביא אותו לבית המקדש, זה הזמן שלו. אין לו זמן קבוע. אז כשמדובר בקורבן כזה, ישראל מיתו, עובדי קורבים לא מיתו. ואז צריכים כאן להוסיף את הנקודה העיקרית. הדין תמורה הוקש למעשר בהמה. זה שעובדי כוכבים מביאים קורבנות, הקורבנות שהם מביאים הם נדרים ונדבות. אבל חובה, כמו מעשר בהמה, חובה זה לא ממצוות בני נוח. אז מאחר שהם לא מביאים קורבנות כאלו, תמורה שהוקש למעשר בהמה גם כן לא שייך אצל הגויים. עכשיו הרש"י אומר פה קצת למטה מפה בשורות הקצרות, עובדי כוכבים לא מיתו ולא התרבו עובדי כוכבים אלא לנדרים ונדבות, כי דכתיב בקרא לכל נדריהם וכו'. ראינו את הפסוק מקודם ויקח פרק כ"ב פסוק י"ח, ובפסוק הזה מובא המילים לכל נדריהם, לזה נכון גויים שייכים. ועדין נמי דלא מיתו חובה הקבוע להם זמן, כגון עולת ראייה ושלמי חגיגה, הם קורבנות של החגים, אלא לא פסיקה לי, הואיל מבין עולה ושלמי נדבה, אבל מעשר, חטאת ואשם לא שייך בו כלל. ורק נוסיף עוד פעם, חיפשנו סופו של דבר למה אין, לא שייך בקורבנות של גויים תמורה, זה בגלל שתמורה הוקש למעשר בהמה. ומאחר שגויים לא שייכים למעשר בהמה כי זה חובה שלא קבוע לזמן, הם לא שייכים גם כן בתמורה. ואין מביאים נסחים. ראינו את זה בבריתה למעלה, שגויים לא מביאים יין בפני עצמו, תנו רבנן. וכאן אנחנו מצטטים במדבר פרק ט"ו פסוק י"ג, שם מופיע המילה אזרח. כל רש"י מביא חלק מהפסוק, כל אזרח יעשה ככה. ומבינים מהמילה הזאת אזרח מביא נסחים, הם יכולים להתנדב להביא נסחים כמו שכתוב שם בפרשה, ואין עובד כוכבים מביא נסחים, כי עובד כוכבים הוא לא נקרא אזרח. יכול לא יתי עולתו תונה נסחים, אם אתה אומר שהוא לא יכול להתנדב להביא יין בפני עצמו, אולי הקורבן שהוא כן יכול להתנדב אבל הקורבן שלו לא לא טוען הבאת נסחים איתו, תמיד לומר ככה. רש"י כותב תמיד לומר ככה יעשה לשור, מאחר שחובה תלויה בקורבן, לא שנה ישראל ולא שנה עובי כוכבים בדין הזה לא מחלקים. אם כך שלח דמי נסחיה יקבו מי שלא. אם הגוי שלח כספים כדי לרכוש יין לשם נסחים לקורבן שלו, בסדר. ואם לאו, קריבים משל ציבור, שתנאי בית דין הוא, במסכת שקלים. נחזור לגמרא, אמר רבי יוסי, רואה אני בכולן להחמיר. ואז היה המשך בברייתא, באמת ואמורים, ואמרנו אז, זה חוזר לדבריו של רבי שמעון לתנא קמא. מתי אומרים אין מעילה? בקודשי מזבח. אבל בקודשי בדק הבית מוענין. מה הייתה? למה הקודשי בדק הבית, גוי שהקדיש משהו, אם זה איזו חפץ או כספים, לבדק הבית. למה רבי שמעון מסכים שבזה יש מעילה? תשובה, כסבר כי גמרה מעילה חטחי מתרומה, כשהזכרנו את הגזירה שווה הזאת ליעיל, שדרכו ממעטים את הגוי ממעילה, כי זה נלמד מתרומה, למעוטי עובדי קרובי מתרומה, כתוב בני ישראל דומיה דתרומה, מה שאנחנו ממעטים גויים זה במצב שדומה לתרומה. מה זאת אומרת? דקדישה, קדושת הגוף, שאותו הקדש של הגוי יש לו קדושה עצמית, קדושת הגוף, קדושה פנימי, אבל קדושת בדק הבית וקדושת דמים לא. כשאנחנו מדברים על אדם שהקדיש את האוטו, האוטו פאר שלו לבית המקדש, לא מקביבים את האוטו עצמו, גופו, אלא בית המקדש עם הזמן ימכרו את האוטו, והכספים שמשיגים ישתמשו בהם לצורך בית המקדש. זה נקרא קדושת דמים. זה לא דומה לתרומה, אז בדברים כאלו אנחנו לא ממעטים את הגויים. ולכן קדושת דרך הבית שגוי הקדיש אותו, גם רבי שמעון מסכים, יש בזה מעילה אם אדם יראה ממנו הנאה פרטית. תנו רבנן, דם שנטמע וזרקו בשוגג ורצה. אנחנו מבינים שיש כוח בציץ של הכהן גדול לרצות, לאפשר הכשר הקורבן אם זרקו את דם של אותו קורבן שנטמע, הקורבן הורצה, כלומר הקורבן מתקבל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', במזיד לא הורצה. רש"י אומר למעלה בשורה הראשונה, במזיד לא הורצה, כנסה דרבנן הוא, זה כנס רבן שזרקת את הדם במזיד, דם שנטמע, הבשר של אותו קורבן לא יגיע לידי אתר אכילה. אבל שוב פעם רש"י כתב, הדין הזה במזיד לא הורצה כנסה דרבנן הוא, ולא שיביא אחר. אין כאן הכוונה שאז הבעלים צריכים להביא עוד קורבן. אם כן, נמצא בית דין מתנים לעקור דבר מן התורה ולהביא חולין לעזרה. אם אנחנו אומרים כך, שבאו הרבנן ומחייבים אותו להביא עוד קורבן בזמן שבעצם אותו דם שנטמע שהורצה, אפילו אם הוא נזרק במזיד, אז מה זה הקורבן השני שאתה מחייב להביא חולין לעזרה? זה לא ייתכן. אז מה כוונה כנסה דרבנן? שוב פעם, לא שיביא עוד קורבן, אבל לא הורצה להתיר בשר באכילה, אבל בעלים נתקפרו. ואחים השמואל במסכת יבמות. נחזור לגמרא. באמת הם אומרים ביחיד, אבל בציבור, בין בשוגג בין במזיד, הורצה. ובעובדי כוכבים, בין בשוגג בין במזיד, לא הורצה. אז הפתיחה של הברייתא הזאת, שבו כתוב דם שנטמע וזרקו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה, החילוק הזה זה בקודשי ישראל שבאים על ידי היחיד. אבל בקורבן ציבור וכבר גם במזיד אנחנו אומרים הורצה, והמשמעות הוא שאם זה קורבן שנאכל, אפשר גם לאכול מבשרו. אצל גויים אין ריצוי ברגע שדם קורבן הגוי נטמע, לא הורצה. אמרו רבנן קמי דרב פאפה, אמרו את הברייתא הזאת בנוכחות רב פאפה, כמן מה שכתוב פה דעובדי כוכבים, דקודשי עובדי כוכבים, אם נטמע אדם לא הורצה, דלא כרב יוסי. דהי רב יוסי אמר בכולן אני רואה להחמיר. במילים אחרות, קודשי אקום הם כמו, לפי רב יוסי, כמו קודשי ישראל. ובקודשי ישראל אמרנו שהאפשרות לומר לא הורצה זה רק במזיד, אבל בשוגי כן הורצה. אז רואים שהברייתא לפי הדעה הזאת של אותם רבנן, שהברייתא לא כרב יוסי. אמר להו רב פאפה, אפילו תימא רב יוסי. הפאפה אומר לו, הברייתא הזאת יכול להיות גם כשיטת רב יוסי. שאני התם בעניין תומת הדם וריצוי עציץ, דאמר קרא להם, להם ולא לעובדי כוכבים. אז בגלל גזירת הכתוב בעניין הזה ספציפי, הברייתא וגם רבי יוסי עצמו הוא יגיד שבעובדי כוכבים בין בשוגעים בין במזיד לא רוצה, כי אין אמצעי כדי לעקוף או להתגבר על הבעיה של אדם שנטמע, דהיינו הציץ. כי בציץ בשמות פרק כ"ח פסוק למד ח' כתוב להם, ודורשים כפי שאמרנו פה להם ולא לעובדי כוכבים. אמר לי רב הונא ברי דרב נתן רב פאפה, אלא מעתה בעניין תומה בקודשים אשר אין מקדישים, אחי נמי הם ולא עובדי כוכבים, בגלל שכתוב הם היהודים, יש לדייק הם ולא עובדי כוכבים, ואז תאמר דקודשי אקום אין חייבים משום תומה לפי רב יוסי. וזה לא נכון, אלא אמר אבשי, אמר קרא, אנחנו חוזרים לעניין הציץ שאמון על ריצוי בזמן שהדם קורבן נטמע, מה כתוב אצל הציץ? לרצון להם, ועובדי כוכבים לאו בני ההוצאה נינו. המילה לרצון לא שייך אצל הגויים. רש"י כותב לאו בני ההוצאה לקדוש ברוך הוא הם שאינו מתרצה להם. אז בגלל הביטוי המיוחד לרצון, אנחנו מבינים שאצל גויים יש הגזירת הכתוב המיוחד שלא הוצא בזמן שדם קורבנם נטמע, בין אם זה נזרק בשוגג בין במזיד. ואני הייתי מדגיש ששורה תחתונה פה, שבכל זאת הברייתא יכולה להיות גם אליבא דרב יוסי, רק בגלל שיש גזירת הכתוב הזה בעניין הציץ, אז בנקודה הזאת לא משווים הקורבנות הקודשים של הגויים לזה של ישראל. אבל בשאר הדברים, כמו שרבי יוסי אומר, רואה אני בהן להחמיר, כל מה שנוגע לקודשי ישראל, דיני פיגור, נותר, תמי, גם נוהגים אצל קודשי עובדי כוכבים. המשנה, לפני שנתקדם למשנה, רק נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו נותר וטומאה שייכים גם בדברים שאין להם מתירים, בניגוד לפיגול. אמרנו בעבר שפיגול שייך רק בדבר שיש לו מתירים, כמו בשר שהדם מתיר אותו, או האימורים שמתנים על המזבח, שזריקת הדם מתיר את האימורים. אבל בניגוד לביגור, האיסורים של נותר או תמי שייכים גם בדברים שאין להם מתירים. המשנה, דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, הזכרנו אותם במשנה ליעל דף מם בית עמוד בית, ושוב פעם, הם דברים שאין להם מתירים. בכל זאת, אותם דברים חייבים עליהם, חייבים כמובן קרית, מי שאוכל אותם, משום נותר ומשום תמי, חוץ מן הדם. נומי רבי שמעון, בדבר שדרכן לאכול חייב, אבל העצים והלבונה והכתורת אין חייבים עליו משום תומה. ואק נציין שהחכמים חולקים. רש"י על המשנה בדיבור המתחיל חוץ מן הדם דאימות בהדיה, יש מיעוט מפורשת כדאמר בגמרא. בהמשך רש"י בדיבור המתחיל בדבר שדרכו לאכול, כך רבי שמעון אמר רק בדבר שדרכו לאכול חייב. רש"י כותב שדרך בני אדם לאוכלו, ואף על פי שזה מן הנקטרים כגון קומץ ומנחת כהנים ודומילה, כי מבחינת החומר מדובר פה בסולת, בדבר שאנשים יכולים לאכול. למרות שאותם דוגמאות ספציפיות מקטירים אותם על המזבח, בכל זאת הם עדיין בתחום של דברים הראויים לאכילה. אבל לבונה ועצים וכתורת אין חייבים עליהם משום טומאה, זה דעתו של רבי שמעון. ורבנן פליגי עלה כדמרבינן לאו מכל הבשר יתרה, מהביטוי בפסוק כל הבשר שהוא מיותר, לרבות עצים ולבונה, שגם הדברים אלו שייכים בטומאה, ומי שאוכלן אחרי שנטמאו אז חייב. תנו רבנן, יכול לא יהיו חייבים משום טומאה אלא על דבר שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח? האם כך שהחיוב קרית מי שאוכלם בטומאת הגוף שהוא עצמו טמא, האם האיסור והעונש קרית מצומצם ומוגבל לדברים כאלו דברים שיש להם מתירים בין אדם כמו בשר הקורבן, בין למזבח כמו האימורים? ודין הוא, עכשיו דרך הסברה נוכל להגיע, כך מקווה הברייתא, לאיזושהי מסקנה. אנחנו בסימונים הדגשנו הנושאים מעוינים, פיגול ועוד כמה שורות תומה. והסברה אומרת כך, ומה הפיגול שהוא בקביעה? כלומר, מי שאכל קורבן מפוגלת בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת קבוע. כלומר, אפילו אם העובר, מי שאכל את הפיגול הוא עני, זה לא כאן לא מאפשרים לו להביא סולת או עופות, רק את הכבש, את הקורבן הקבוע, לא עולה ויורד. ומה עוד אצל פיגול? הוא בידיעה אחת, אין צורך ידיעה בתחילה וידיעה בסוף כמו שקיים אצל תומה. מספיק שידע פעם אחת. רש"י כותב ובדיעה אחת שאינו צריך ידיעה בתחילה אלא שאכל בשוגג וידע שאכל את הפיגול. מה עוד מאפיין פיגול? ג' חזר על הגמרא, ולא אותר מכללו, אצל ציבור. אז אנחנו רואים, נגיד, חומות ביחס לתומה שנראה עוד מעט, חומות האלו שזה חטאת קבוע, זה אפילו אם יש רק ידיעה אחת מספיק לחייבו, ואין מצב של אתר פיגול, ובכל זאת אין חייבים עליו אלא על דבר שיש לו מתירין. הפיגול שייך רק בדבר שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח. עכשיו אחרי שראינו תחום מחמיר, ובכל זאת התחום שלו מוגבל לדברים שיש להם מתירים, תומה שהוא עוד יותר קל שהיא בעולה ויורד, ודיני תומה, תומת מקדש וקדושיו, כפי שהתורה מספרת או מביאה בויקרא פרק ה', אם אדם עבר על ענייני תומה, כאן אני נכנס לבית המקדש בתומה, או אכל בתומה קורבן, אם הוא אדם דל אמצעים, הוא לא יכול לשלם עבור כבש, אז התורה מאפשר לו לקנות ציפורים, ואם לא עופות, ואם לא עופות, אז הוא יכול להביא סולת. מה עוד רואים הקלה אצל תומה? הוא בשתי ידיעות. אדם לא חייב, אלא אם כן הוא ידע בהתחלה שהוא נטמא, ואחר כך שכח ונכנס למקדש או אכל את הקורבן, ואחר כך נודע שוב, רק אז הוא חייב להביא קורבן. וגימל, והותר מכללה. אנחנו יודעים שתומה הותרה בציבור. אם מדובר בקורבן ציבור, אפשר, אם כולם תמאים, אפשר להביא אותם. ורשי מוסיף פה, כמו אצל קורבן פסח, שפסח שבא בתומה נאכל בתומה, אז זה עוד הקלה בתומה. אינו דין, ממשיכה הגמרא, שאינו חייב אלא על דבר שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח. עוד יותר סיבה לצמצם את האפשרויות של תומה לדברים כאלו שיש להם מתירים בין לאדם בין למזבח. ובסופו של דבר אנחנו אומרים לא כן. תלמוד לומר בעניין תומה כתוב, אשר הם מקדישים לי, וזה מופיע בפסוק בויקרא פרק ב פסוק ב, זה בא לרבות כל המוקדשים, גם דברים שאין להם מתירים אבל בכל זאת שייך בהם תומה. יכול מיד, מיד כוונה מיד שהקדישו אותם, חל עליהם דיני תומה, תלמוד לומר יקרב. וכאן רבי אלעזר בא להסביר. אמר רבי אלעזר, וכי יש נוגע שהוא חייב, מי שנוגע שהוא נגיד תמי תומת הגוף ונוגע בקודשים, האם זה מחייב אותו כרת? ודאי שלא. אלא מה תלמוד לומר יקרב? כי בפסוק אנחנו מצטטים כעת פסוק ג', שם הבאנו את הפסוק בצד, אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל השם ותומתו עליו, ונכרתה הנפש היא מלפני אני השם. יקרב כל השם מי שנקרב, מי שנוגע בקודש. וכתוב בפסוק ונכרתה, יש קראת, ואז רבי אלעזר בא להסביר, וכי יש נוגע שהוא חייב, אלא מה אתה לומר יקרב? בהוכשר בשר לקרב, הכתוב מדבר. הכיצד? יש לו מתירין, מי שיקרבו מתירין. מתי חל תומה? אם מדובר בדבר שיש לו מתירין, כמו זריקת הדם, אז האיסור תומה יחול מי שזרקו את הדם, מי שיקרבו המתירין. אין לו מתירים, יש קורבנות שאין להם מתירים, אז מתי יחול עליהם התומה? מי שיקדש בכלי, למשל הזכרנו מקודם מנחת כהנים, מנחת כהנים כולו קליל, אז מתי איסור טומאה יחול בקשר למנחת כהנים? ברגע שהסולד הושם בכלי שרי. אשכחן טומאה שנוהגת גם דברים שאין להם עתירים, כמו אותו מנחת כהנים, נותר מנהלן שחייב אף על דבר שאין לו מתירים איסור נותר, עתי חילול גזר השווה מטומאה. שאלה, ולילף אבון אבון מפיגור, האם חייבים בנותר גם בדברים שאין להם מתירים? אז אמרנו, אז יש ילפותה, יש גזרה שווה שלומדים דין נותר מטומאה, אבל יש אופציה אחרת ללמוד גזרה שווה דרך המילה אבון מפיגול, ואז לא יהיה חיוב נותר אלא בדבר שיש לו מתירים. אז ככה נותר יהיה מוגבל כמו פיגול, אמר הוא חל. הגמרא עונה, מסתברה מטומאה הווילי למילף, כמו שמובא בברייתא שיש ללמוד דין נותר דרך חילול מטומאה, שכן גזל סימן, גזל זה לא גזל כמו שאתם חושבים אלא זה ראשי תיבות, ורשי מסביר מה העניין פה. אבל לפני שנקרא את רשי, רק העניין שבשלושה תחומים רואים מכנה משותף בין טומאה ונותר, בניגוד לפיגול ונותר. הגמרא תמשיך לומר, עד הרבה מפיגול הווילי למלף, אם רוצים ללמוד נותר ממשהו, עדיף ללמוד מפיגול, ואז נצמצם על מה הוא חל, שכן ויש רשימה ארוכה יותר של דברים המשותפים בין פיגול ונותר. אבל קטע שלב ראשון היה להשוות ביתר סט נותר לטומאה, כי יש גזל משותף. שוב, מה זה? רש"י בשורות הרחובות, בערך 10 שורות מסוף העמוד, שכן גזל סימן נותר וטומאה פסול הגוף, הגימו זה של המילה של הראשי תיבות גזל זה גוף, ופיגור פסול מחשבה. איך דבר נהיה פיגור? בגלל שהקריבו אותו במחשבה פסולה. נותר וטומאה אין זריקת, כאן הזין, אין זריקת הדם מביאתן לידי פסולן. פיגור, זריקת הדם קובעתו בפסול. אילו נותר לא קשור לזריקת הדם, וכן טומאה, בניגוד לפיגור שכן. נותר ודמי נאמר בהן חילול, כאן הדגש על הלמד. ובדרשה יש כוכבית בשוליים, ופיגול לא נאמר בו חילול. אבל אמרנו, עם כל הכבוד למכנים המשותפים בין נותר וטומאה, עד רבה מפיגול עבדי למילף, היה ללמוד נותר מפיגול, ואז נצמצם הדברים שיחול עליהם איסור נותר. למה? שכן, אחד, אותר, שתיים, ציץ, שלוש, טהור, ארבע, בזמן, חמש, קרב, והני נפישן. יש כאן חמישה רעיונות או דברים משותפים בין נותר ופיגול, והנך נפישן, וזה יותר מהמשותף בין נותר לטומאה, שהגזל שלושה דברים. מה הם הדברים האלו? אז נסתכל ברשי, שכן אותר, ציץ, טהור, טמא, קריב והני נפישן. נותר או פיגול לא אותרו מכללן כטומאה, לא מוצאים שום היתר בשום מקום לנותר פיגול. מה שכן בטומאה, אנחנו נזכור זה מוקדם יותר, שטומאה הותרה בציבור, אם זה מדובר בקורבן ציבור, ורשי הביא את הדוגמה של פסח, שרוב הציבור היו טמאים ואז הקריבו את הקורבן פסח בטומאה, זה נאכל בטומאה. ואין הציץ מרצה עליו, על נותר פיגול, כתומה, אבל עץ התומה, גם זה הזכרנו מוקדם יותר, הציץ מרצה. ואף אגב, זה בתומת הגוף שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על חיוב קראת, אנחנו מדברים על אדם שהוא נטמע ואוכל מהדברים האלו. אז למרות שהנושא שלנו זה תומת הגוף, שאין הציץ מרצה עלי, הציץ לא בא לרצות, לחפר על מי שהוא עבר עבודה בתומת הגוף. הציץ בא לרצות, כמו שאמרנו מקודם, על דם שנטמע. בכל אופן, שם תומעה נרצית בציץ. אז הציץ שייך לתחום התומעה, בניגוד לתחום שנותר ביגור שאין עניין הציץ אצלם. מה עוד משותף? טהור, שאין שניהם תורים, הנותר ופיגול, ושניהם הנותר ופיגול נפסלים בזמן. זה בנותר חוץ לזמן, וזה במחשבת זמן. הנותר זה בפועל, הקורבן נשאר מעבר לזמן. ופיגול זה מחשבה של לאכול או להתיר מחוץ לזמנו. זה בניגוד לתומה שלא קשור לעניין זמן. ושניהם פסולים בקרב, הנותר פיגול, הם פסולים בדבר שנקרב, להפוקי תומת הגוף שפסולה במקריב, במקריבו. הבעיה שפסול תומה זה דבר שנוגע בעיקר לאדם שנטמע. הוא המקריב, לא הקריב. אז אם כן, מניין לנו שנותר שייך גם דברים שאין להם עתירים? כי לעת עתה נראה שיש להשוות דיני נותר לדיני פיגול, וכפי שאמרנו, פיגול הוא מוגבל לדברים שיש להם עתירים. אלא מדתני לוי, אלא נלמד ההתייחסות שלנו לנותר מהמקור של לוי מביא. דתני לוי, מניין שאף בפסול זמן הכתוב מדבר. אנחנו מתייחסים לפסוק וינזרו ויקרא חפת, פסוק ב', הבאנו את הפסוק למעלה בשוליים, דבר על ארון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחלו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. זה פסוק ב'. בפסוק ג' מוזכר עונש קראת על תמי בקודשים. ואותו פסוק ג' מובא בהמשך השוליים אצלנו בגמרות המסומנות. אמור, זה פסוק ג', יש להדגיש שזה המשך הפסוק הקודם. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר הקדישו בני ישראל השם, וטומאתו עליו ונפרטה הנפש היא מלפני, אני השם. אז תני לוי, חוזרים לגמרא, מניין שאף בפסול זמן הכתוב מדבר. אותו פסוק, וינזרו מקדשי בני ישראל, מדבר גם על פסול זמן. תלמוד לומר ולא יחללו, שוב פעם, זה, קראנו את זה מקודם, ויקרא פרק ב' פסוק ב', ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי. הגמר ממשיכה בדף מ"ו, בשני חילולים הכתוב מדבר. המילה יחלל, יש למד כפול לא יחללו, וזה שוב פעם רש"י מזכיר לנו, זה פסוק שכתוב עץ טומאה. בשני חילולים הכתוב מדבר, אחד פסול נותר, אחד פסול טומאה. רש"י למעלה פה בדף מ"ו עמוד א', בשני חילולים, מדלא כתיב ינזרו ולא יחילו, אלא כתוב ולא יחללו. אחד פסול נותר, דשכחן בי חילול, דכתיב כי את קודש השם חילל, והתרוויו קאי אשר הם מקדישים, דמרבינן מיני כל המוקדשים, ולא רק אלו שיש להם מתירים. אז מהלימוד הזה ולא יחללו, אנחנו מצליחים לראות שנותר הוא קשור לכל דבר שנאמר אשר הם מקדישים. ממילא גם דברים שאין להם מתירים, יש עליהם חיוב תומה, מי שאוכל אותם בתומת הגוף. עד כאן שיעורנו להיום.